צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את הכינוס על גבולות השיח. הכינוס הזה מתקיים תחת כמה אילוצים. מי שלא מפה, אולי לא יודע, אבל אני לא הרב יהודה אלטשולר, שהוא ראש בית המדרש, ולכן דברי הפתיחה של הרב יהודה אלטשולר יאמרו בהקראה על ידי. אני מלמד כאן במכון, אני רם במכון, שמי איתי ליפשיץ, והאילוץ הנוסף הוא שמי שהיה אמור להחליף את הרב יהודה אלטשולר זה הרב יהודה, הרב יהודה אלטשולר נמצא כרגע כמו כמה מאות או יותר ממאות במדינתנו תחת בידוד קורונה, והרב יהודה אלטשולר שהיה אמור להחליף אותו חולה, אנחנו מאחלים, הרב יהודה לא צריך רפואה, רק צריך שהזמן יעבור ובעזרת השם הוא לא חולה, הרב יהודה דהן חולה, נאחל לו מכאן רפואה שלמה, ולכן כשהשרביט הגיע אליי אמרתי לרב יהודה אלטשולר אני מבקש לא להחליף אותך, אלא פשוט לעמוד כאן כדחליל ברשותכם ולהקריא את הדברים. והאילוץ הנוסף הוא שאני בא עכשיו מלוויה, ממש עכשיו, זאת אומרת שכשאתם תשמעו את הדברים של הרב יהודה אלטשולר, זו תהיה גם הפעם הראשונה שאני שומע אותם. אז אני בעצם במבחן בקריאת אמה, ואולי בסוף הדברים, כיוון שבסופו של דבר אני מחזיק את המיקרופון ואני גם מלמד כאן, אולי אני אגיד עוד איזה מילה, ולאחר מכן השרביט תעבור מיד ליד. אני מצטער שאני לא יכול להיות בכל הכינוס, כי אני גם מלמד בזמן הזה. ברוכים הבאים, אז מכאן ואילך זה ציטוט של הרב יהודה. ברוכים הבאים לכל המשתתפים. לצערי אני מנוע לקחת חלק בכנס זה באופן פעיל, אך אני מבקש לנצל את הדקות ששוריינו לי ולהביע קודם כל ברכת תודה לחתן השמחה, הרב מיכאל, על הכתיבה והוצאה לאור של שלושת הספרים שמספקים מאות טורים באתר האינטרנט שלו, ובעיקר מאות ואלפי שעות מחשבה והרהורים על סוגיות שמעסיקות רבים וטובים. אך אני מבקש לשתף בעוד מספר מחשבות. טרח הרב מיכאל אברהם והעלה על הכתב את מחשבותיו על סוגיות בכבשונו של עולם. מחשבות אלה עלו אצלו, כפי שהוא מתאר בספרו, מתוך התבוננות אישית ומתוך שיחות רבות ביותר עם נבוכים שונים שחשו בפער הגדול מדי שיש בין ההיגיון והשכל הישר שלהם למה שנדמה ביניהם כיהדות, ולעיתים נפשם ונשמתם בשאלתם. המענה שבספרים נבנה כדיאלוג, דיאלוג שמתקיים בין הלל, המייצג את המיינסטרים האורתודוקסי של ימינו, ומיכאל, הלא הוא הרב מיכאל. מבנה זה מאפשר כנות רבה, התמודדות עם טיעונים וטיעונים שכנגד, ובכך ייחודו. מתוך הדיאלוג מתודת הדיאלוג פרנסה כותבים רבים, החל מהכוזרי, החבר והמלך, הרמח"ל, שכל ונשמה, בדעת ותבונות, חסיד וחכם, במסילת ישרים של סדר וויכוח, הרש"ר הירש ואיגרות צפון. שם מיקם את נפתלי ובנימין משני צידי המתרס. אך עם כל אלה נתנו את זכות המילה האחרונה לצד הפחות אטרקטיבי, תודה רבה. לכאורה, החסיד, הנשמה והחבר, הרי שהרב מיכי חזר והעניק את זכות הבכורה לשכל ולחכם. מתוך הנחה שאין סתירה אמיתית בין שני אבות הטיפוס ואין צורך של ממש לבחור בין רשע וחכם או מאמין וטיפש, אני מבקש להצביע על מספר סוגיות שאותן אבקש להניח על השולחן בפתיחת כנס זה. א', שתי סוגיות מרכזיות שהן אחת עומדות בלב הספר, סמכות ומסורת. עד כמה סמכות חכמי הדורות השונים והחולקים ביניהם מחייבת מבחינה פורמלית ומהותית? עד כמה אנו מחויבים למסורת מבחינה פורמלית ומהותית. בין אם מדובר בסמכותם של חכמים, פוסקים ראשונים ואחרונים, מנהגים, נוהגים עממיים, ואף צורות חשיבה שעיצבו את מה ששלומי אמוני ישראל מכנים, יהדות, איש איש על פי דרכו, חינוכו, בית גידולו, סגנונו ואישיותו. הרב מיכאל מבקש בספריו דרך שבה ניתן לייצר דיאטה לכל אלה ולהציב מערכת ערכים רזה יותר שתאפשר לשכל הישר, להיגיון ולהתנהלות החיים הסטנדרטית שלנו בעולם מודרני / פוסט מודרני להתאים בקלות רבה יותר עם דרכה של תורה. המגמה ליישר ולבסס את עולם הערכים התורני באופן שלא יסתור ואף יתאים לעולם הרציונלי, מן הסתם מסייעת ותורמת לביסוס אמונתם של אלה שמבקשים זאת, אולם בה במידה היא עשויה לתת תחושה של חוסר נוחות, ואולי אפילו יותר מכך, למי שעולם ההכרה שלו מבוסס לא רק על רציונליות, אלא יש בו מקום למחוזות הרגש והנשמה, שאינם באמת עמומים יותר, אך חלקם בקבלת החלטות אצלנו כבני אדם בולט ביותר בכל המישורים. כוחם של מנהגים איננו נובע מסיני, אלא מישראל סבא. האם דבר זה הופך אותם לפחות חשובים? כמה נשים יסכימו לוותר על הדלקת הנרות בכניסת שבת לטובת בעליהן, למרות שמדובר במנהג באלמה? זו שאלה רטורית. נדמה לי שרבים ורבות יסמנו מנהג זה כמסמל עבורם את השבת הרבה יותר מאשר הלכות הלכות בורר שנוגעות ברבדים דאורייתא. בית המדרש בעצם טבעו הוא מקום בו מתקיים שיח רציף סביב סוגיות תורניות, עיוניות, למדניות, הלכתיות ומחשבתיות. האם יש סוגיות שאותן נכון שלא לפתוח? האם יש מסקנות שאותן יש לשלול מראש? בעולם האקדמי בו אנו חיים, כאן אני חייב להתערב, בו אנו חיים הכוונה ממש פיזית, כן? אנחנו מוקפים כאן בעולם אקדמי, בית המדרש הזה מוקף בסביבה אקדמית, אז בעולם האקדמי בו אנו חיים, התשובה לשאלות אלה ודומותיהן צריכה להיות שלילית. בבית המדרש, התשובה לשתיהן היא חיובית בהחלט, ביחס למישור הנורמטיבי וההלכתי. במישור המחשבתי, הדברים גמישים הרבה יותר. הרמב״ם יגדיר כמין את מי שיחשוב שיש לקדוש ברוך הוא דמות הגוף, אם כי נראה שהרייבד יסתייג מהגדרה הזו. הרמב״ם עצמו קבע י"ג עיקרים, אך רבי יוסף אלבו טען שבעיניו רק שלושה מהם הם באמת עיקרים. סביב סוגיית ההשגחה שנידונה רבות בספר השני, הכוונה לספר השני של הרב מיכי, יש דעות רבות ומגוונות בין הראשונים, אך האם זה אומר שגם לאופציה שעזב אלוהים את הארץ יש מקום? האם ההבחנה המופיעה בספר בין השגחה פסיבית להשגחה אקטיבית והנפקויות שלה לגבי סוגיית התפילה ומעמדם ואופיים של ימי הדין יכולות באמת להוות חלופה מספקת או מספקת, זה לא מנוקד, אז אני שואל את השאלות בשתי האפשרויות, חלופה מספקת או מספקת. נדמה לי שתפקידו של כינוס זה הוא לדון בין השאר בשאלות אלה ובמשמעותן המעשית. נקודה שלישית, קראתי את מרבית הספרים, מי שלא יודע זה דורש הרבה זמן לקרוא את מרבית הספרים, ואני מבקש לשתף בתחושה שעלתה בעקבות הקריאה. ספר שמצביע על דיאטה נחוצה למחשבת ישראל, לדעת הכותב, וקורא לעריכת שינויים הלכתיים נחוצים, מוטלת עליו החובה לא רק לשלול, אלא גם להציע דרך. בנבואת ההקדשה של ירמיהו מגדיר לו הקדוש ברוך הוא בשישה פעלים את משימותיו. ארבעה מהפעלים הם שליליים, אך הסיום הוא לבנות ולנטוע. וכאן הנקודה המשמעותית האחרונה שבה אני מבקש לגעת, והיא קשורה לאספקט החינוכי שכראש בית המדרש חשוב לי להדגישו. ומי שנכנס באמצע, אני לא ראש בית המדרש, אני מקריא דברים של ראש בית המדרש. האם הספרים, מעבר לדיאטה שהם מציעים, גם מעמידים מודל שמציע כלי לאהבת השם וליראתו? את מורה הנבוכים שעוסק לא מעט בניקוש תפיסות שגויות באמונה, הרמב״ם מסיים בשני פסוקים מירמיהו בפרק ט', כ"ב כ"ג ג', אני מצטט, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, או עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. ומרחיב הרמב״ם וקובע שם, אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. ומפני זה, מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלוקים באמת, יאור משנתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם. שלוש נקודות בציטוט. ודע, כי כאשר ידעו זה השלמים, תגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד השם ויראתו ובושתם ממנו בדרכים אמיתיים, לא דמיוניים. שלוש נקודות. והוא שאנחנו תמיד בין ידי השם יתברך ולפני שכינתו נלך ונשוב, וגדולי חכמינו זיכרונם לברכה היו נמנעים מלגלות ראשם להיות השכינה מחופפת על האדם ומשוחחת אותו. התבונן, איך באר לך כי הכוונה הייתה מכל דברי התורה הזאת תכלית אחת, והיא ליראה השם הנכבד והנורא. והיות זה התכלית מגעת במעשים, תדעהו מאומרו בזה הפסוק, אם לא תשמור לעשות, הנה התבאר, שהיא תגיע מן המעשים שהם עשה ולא תעשה. אבל הדעות אשר לימדתנו התורה והם השגת מציאותו יתברך ואחדותו, הדעות ההם ילמדונו האהבה כאשר בארנו פעמים. וכבר ידעת רוב ההזהרה שהזהירה התורה על האהבה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי שתי התכליות והם האהבה והיראה יגיעו בשני הדברים. כאן זה באותיות מודגשות. האהבה תגיע בדעות התורה הכוללות השגת מציאות השם יתברך על אמיתתה, והיראה תגיע בכל מעשה התורה כמו שבארנו. ולגבי הפסוקים מירמיהו חותם הרמב״ם ומבאר, והוסיף עניין אחר צריך מאוד, והוא אומרו בארץ. הפסוק אמר, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אז והוא אומרו בארץ, אשר הוא כותב התורה, לא במחשבת ההורסים שחשבו שהשגחתו התעלה, קלטה אצל גלגל הירח, ושהארץ הוא מה שבא נעזב, עזב השם את הארץ. אינו רק כמו שבאר לנו על יד אדון כל החכמים, כי להשם הארץ, יאמר שהשגחתו גם כן בארץ, כפי מה שהיא, כמו שישגיח בשמיים, כפי מה שהם. והוא אומרו, כי אני עשה השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. ואחר כך השלים העניין ואמר, כי באלה חפצתי נאום השם. ואמר, בחסד, במשפט וצדקה חפצתי נאום השם, רצונו לומר, שכוונתי שיצא מכם חסד, משפט וצדקה בארץ, כמו שבארנו בי"ג מידות, כי הכוונה להידמות בהם ושנלך על דרכם. אם כן, הכוונה אשר זכה בזה הפסוק, והוא ברורו, ששלמות האדם הוא בו אשר בו יתהלל באמת, הוא להגיע אל השגת השם כפי היכולת, ולדעת השגחתו בברואה, בהמציאו אותם, בהניגו אותם, איך היא, וללכת אחרי ההשגה היא בדרכים שהתכוון בהן תמיד לעשות חסד ומשפט וצדקה להידמות בפעולות השם. עד כאן הציטוט מהרמב״ם. דומני שהספר יכול היה להיות שלם יותר אם גם היה מציע מחברו קווים מעשיים לדמותו של המאמין הרזה, לדמותה של ההלכה לאחר שעברה שינויים מתבקשים, ובעיקר לאופייה של עבודת השם הנדרשת מאיתנו בתחום המחויבות לתורה והמצוות ובתחום המידות. דומני שהמשימה שעומדת בפני הרב מיכי כעת היא לבנות ולנטוע. השלילה כבר נכתבה, ולאחריה, האם ניתן לסרטט דרך לאהבתו ויראתו? האם ישנה דרך סלולה לעבודת השם שאותה ניתן להציע למי שהספר נתן לו מענה לשאלותיו? האם הטרילוגיה הבאה תעסוק בכך? אז עד כאן הדברים שבהם מתכוון הרב יהודה לפתוח, ואני הקראתי אותם כלשונם ככל שיכולתי. אני אזמין עכשיו את הרב מיכי שיזמין את הדוברים, יציג אותם, והכינוס יתנהל על פי סדר הדוברים שפורסם. ואני מאחל לכולנו ערב מחכים. אני מניח שבאיזשהו שלב מי שינחה יאפשר גם שאלות מהקהל, כי בסופו של הערב, אם שמתם לב לסדר הדברים, הרב מיכי יענה על כל השאלות שלא תעננה עד אז. אז בהצלחה.
תודה. אני אקצר כי צריך להתקדם מעלה. מתוכננים לנו ארבעה דוברים. ראשונה חיותה, חיותה דויץ', דוקטור חיותה דויץ', סופרת, והיא ערכה גם את הטרילוגיה. הרבה ממה שיש שם נדמה לי שאני חייב לה, כולל הדיאלוג שהוזכר פה, זה היה רעיון שלה, במקור לא היה הדיאלוג. כל אחד מהדוברים, נדמה לי, אני לא בדיוק יודע מה כל אחד יגיד, אבל עד כמה שהתרשמתי, לעסוק באספקט אחר, יש הרבה אספקטים בטרילוגיה הזאת, לעסוק באספקט אחר, בדרך כלל מכיוון ביקורתי, מטבע הדברים, וזה בסדר גמור, בשביל זה אנחנו כאן. אז
שלום, אחר צהריים טובים. בקשתי לזכור בקצרה את הטרילוגיה, אז אני אתחיל בכמה מילים מזה. ואני אמשיך לנושא שלי שכתוב במודעות. הספר הראשון, המצוי הראשון, אמונה, הוכחת מציאות השם. אני, כדי להסביר את עניינו של החלק הראשון, אולי אני אצטט ציטוט קצר מאותו דיאלוג שהוזכר פה עכשיו בין הלל לבין מיכאל, שני הדוברים בספר. לימדו אותי שאמונה היא מעל ההיגיון, טוען הלל, בן שיחו של מיכאל, כן? אני משער עם כך שלא ניתן להוכיח אותה, אבל בדיוק בגלל זה אני לא מבין מדוע עליי לקבל אותה. תתפלא, עונה מיכאל, אבל לדעתי אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים. לפני שאנסה להוכיח לך זאת, כדאי שנבחן את מושג האמונה עצמו. וכאן במשפט שהוא יגיד, הוא בעצם, יש בזה איזה מין ראשי פרקים מקדימים למה שיהיה כלול אחר כך בספר. האם אמונה פירושה ודאות? האם היא קשורה לרגש או לשכל? מה בין אמונה לבין ידיעה? מהו היחס בין אלוהים פילוסופי לאלוהים דתי? בנוסף, לפני הדיון חשוב גם לבחון את המושג הוכחה. מה תחשב הוכחה לענייננו? כל אלה הן שאלות חשובות שיש לשאול כשאנחנו נכנסים לדיון הזה. כך עונה מיכאל להלל בספר, ואכן הספר נכנס בדיוק לדיון הזה. הוא בנוי מחמש שיחות, כל אחת מהן עוסקת בסוג אחר בעצם של ראייה לקיומו של האל. בחלקו האחרון הספר עוסק בשאלת ההתגלות בתוקפה ובשאלה מדוע בעצם ההתגלות הזאת מחייבת אותם. זה הספר הראשון. עכשיו אני אדלג לשלישי, כי על שני אני הולכת לדבר טיפה יותר, להדגים ממנו, להתייחס לחלק ממנו. אז הספר השלישי נקרא מהלכים בין העומדים, על הזכות את כותרת המשנה בעל פה, על הצורך ועל האפשרות לרענן את ההלכה. נכון. ודווקא אני לא, בניגוד לציטוט, לא אתווכח עם מי שלא נמצא פה, אבל אני חושבת שרב מיקי כן נותן שם מודלים, הוא מציג ארגז כלים מתוך ההלכה עצמה, איך אפשר לשנות, מדוע כמובן דברים טעונים שינוי ומה משנים. טוב, זה הספר השלישי. עכשיו אני רוצה לדבר על הספר השני, שהכותרת שלו זה אין אדם שליט ברוח לקראת מסגרת רזה ועדכנית למחשבה יהודית. אז תנו דעתכם על הכותרת אין אדם שליט ברוח. אני חושבת שזאת אמירה מאוד חזקה, היא מהותית מאוד לספר שעוסק בשאלת סמכות. הדברים האלה כבר בעצם נאמרו על ידי קודמי פה, כן? מחשבת ישראל, אין חיה כזאת, טוען הרב מיקי, מחשבה היא מחשבה, והשאלה היחידה שיש לשאול לגביה היא, האם היא נכונה או לא. אין עניין לבדוק בדי.אן.איי שלה אם היא נולדה לאם יהודיה או התגיירה כהלכה. למרות הקשיים, עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שלמרות הקושי, שאני הרי הולכת להתכסח תכף עם משהו בתוך כל המכלול הזה, אבל אני רוצה להגיד שהיום בבוקר, במקרה, פתחתי את הפייסבוק כדרכי בכל בוקר, והרימיינדר שלו, התזכורה, נעלה לי מאמר ש... מאמר שאני העליתי לאיזה פוסט שכתבתי, שכתב הרב מנחם פרומן, ואני רוצה לקרוא לכם ברשותכם, סליחה על השימוש בזה, אני רוצה לקרוא לכם קטע קצר מאוד מתוכו ולהסביר מה הכוח. לפני שאני אתקוף, אני רוצה, לכן חשוב לי מאוד לדבר על הכוח ועל החופש, או על החירות, אפשר לעניין של סמנטיקה, שמציע הרב מיקי בספר שלו. אז הרב, המאמר הזה נכתב ב-86, ומבחינה הזאת באמת הרב מנחם פרומן, זכרונו לברכה, הקדים את זמנו כחוזר בתשובה גם, הוא בא והיה מאוד רגיש לשאלות כאלה של חירות, של חופש, של יצירה. תראו מה הוא כותב, הוא כותב ככה. התורה היא הברית עם האינסופי. את הכתוב, שמכתב התורה היה חרות על הלוחות, אל דורשים חז"ל, אל תקרא חרות, אלא חירות. חופש הוריד לנו משה על הלוחות מהר סיני. אבל גם אם זה האידיאל של התורה, אינו בהכרח מתגשם בפועל. ייתכן מאוד שיהודי יחיה במסגרת תורנית רק את... במסגרת התורנית הוא יחווה או יחיה רק את ההגבלות והפקודות ללא טעמן. אפשר ואפשר שאדם יקיים את סעיפי הברית בלי מודעות עם מי הברית הזאת כרותה וכן הלאה. האפשרות הזאת שיהודי הדתי ירגיש את התורה כגורם המדכא אותו אינה תיאורטית ורחוקה. באופן כללי מאוד אפשר כמובן לומר שהרגשה של קיפוח האישיות, של בימת הביטוי על ידי הגבלות חסרות טעם, היא שגרמה לרוב היהודים לעזוב את המסגרת הדתית ולהקים את הציבור החופשי. קשה מאוד לדבר בהכללות, אבל מרגיש לי בהיותי בחברה החילונית יותר חופש, בשעה שבחברה דתית אני חש תקופות יותר דיכוי, גם של היצרים אבל גם של היצירה ושל החיים בכלל. אני לא אכנס עכשיו לדברים עם זה, חלק אני חושבת כבר לא רלוונטי כל כך, ויש היום באמת ברוך השם הרבה יצירה, ולא להיכנס לזה, אבל אני חושבת שמשהו בפסקה הזאת מנסח מאוד טוב את הכוח של הכותרת של הספר וגם של התכנים של הספר. זאת אומרת של אין אדם שליט ברוח, וזה באמת נותן המון חופש, האמירה הזאת שלא יכולים לכפות עליך מה לחשוב. זה האמירה הזאת חורזת כחוט השני, אני חושבת, במשנה שבאה לידי ביטוי בספר. אבל אני אתקדם. אז אמרנו שאין אדם שליט ברוח ואי אפשר לכפות על המחשבה, ואין עניין בכלל להבדיל במחשבה שהיא נולדה במקום יהודי או מקום לא יהודי ומהדיני שלה וכו'. הרמב״ם והכוזרי לא מקבלים שום פרוטקציה או הנחה, דבריהם נבחנים לגופם, בדיוק כמו דבריו של אריסטו או של קאנט. הם יכולים להיות צודקים, הם יכולים להיות לא צודקים. אבל מה באשר לחז"ל עצמם? ובכן, גם להם אין פרוטקציה. אומנם, כוחם, לא אומנם, אלא כוחם יפה רק להלכה. בהלכה שם נמצאת הסמכות, בתלמוד ובהלכה נפסקת ממנו ומשתלשלת ממנו. אבל מה עם אגדה? לשם כך התכנסתי, אני פה. אגדה זה סיפור אחר. למדנים ליטווקים אמיתיים נוהגים לדלג עליה, שזה כמעט גאוות יחידה שלהם להגיד, אנחנו מדלגים על אגדות, זה לבנות או משהו כזה. אנחנו לומדים ממש, לא לומדים אגדות. אבל רק כשערכתי את הפרקים המתאימים בתוך הספר, אני הבנתי את העומק של העניין, האמת כמעט לא הבנתי למשמע אוזניי או למראה עיניי, אבל אוקיי. זה נושא, על זה אני רוצה לדבר. אז ככה, למיטב שיפוטי, עכשיו אני מקריאה שוב קטע ממיכאל, מהדיאלוג, כן? למיטב שיפוטי, מבחינת הטקסט עצמו, אגדה היא ספרות ככל ספרות אחרת, הלקחים עולים ממנה, אני מדלגת, לימוד אגדה יש לו ערך בעיניי, בדומה ללימוד יצירה ספרותית, שיר או ספר פילוסופי. ואכן, שמעת נכון הלל, מבחינתי אין הבדל מהותי בין מדרש חז"ל ובין יצירה ספרותית, כמו ספר של דוסטויבסקי או של עזה מורנטה, שהיא אגב סופרת מצוינת. אוקיי, אז רבי עקיבא ורבא הם שווה ערך לדוסטויבסקי כשהם מופיעים בתוך הגדתות, כן? הניסוח החד והחריף הזה מחדד מצד אחד את היבט החופש. כן, כן, אתה בוחן, מותר לך לחשוב, מותר לך לשקול את הדברים לגופם. אז באמת הרב מיקי מציע בשיטה, בתיאוריות שלו ובתיאולוגיה שלו הרבה מאוד חופש, וזה בעיניי דבר נהדר. אני חושבת שהוא צודק כשמדברים על אגדה כשהיא בנפרד. אני רוצה להגיד פה, אני רוצה לחלוק על התפיסה הזאת, כשמדובר על אגדה שהיא חלק אורגני מתוך סוגיה הלכתית, אני רוצה לטעון שאי אפשר ללמוד ואפילו לפסוק הלכה בלי להתייחס לאותן אגדתות שאורחי הסוגיה, אורחי הש"ס כולו, שזרו בתוכם ולא במקרה. ובעיניי לדלג על זה, כמו שעושים למדנים ישיבתיים מסוימים, שלא ננקוב פה בשמם, הוא מעשה המטיל מום. נחות, מעשה ממש המטיל מום ונחות בסוגיה כולה, ופוגע בהבנת הקשרה כולל, רוחה וליבה. למעשה אני כמעט לא מבינה איך אפשר לפסוק הלכה בלי ההיבטים האגדיים שמפוזרים לאורך כל הש"ס בסוגיות השונות ההלכתיות. בעצם הטענה שלי פשוטה, אם אנחנו נותנים משקל לתלמוד, עלינו לתת משקל גם למעשה העריכה שלו. ובתוכו לבחירה לשבץ אגדות בין הסוגיות ההלכתיות. מי ששיבץ את האגדות האלה זה כמובן אורחי הש"ס, בין אם הם רבינה רבשי, בין אם הם רבנן סבוראי, או אחרים אפילו אולי מאוחרים יותר, אבל השני, אבל אותה סמכות שהתלמוד יש בו מהיותו, ואיש לא, איש כולל הרב מיקי, לא מתווכח עם הסמכות הזאת, יש גם לבחירה לשבץ את האגדות האלה. טוב, אני רוצה לדבר בקצרה, אני רוצה שיהיה לי זמן לדוגמאות שלי, הבאתי פה שלוש דוגמאות, נראה כמה מתוכן אני אספיק. אני רוצה להגיד שאני למדתי פה מעבר לכביש, בחגורה האקדמית שפה, אבל גם למדתי בבית המדרש, למדתי פה בבר אילן חקר אגדה, וגם למדתי בבית המדרש בבית מורשה, ושם למדתי באמת את הנושא הזה של אגדה למעשה, למדתי עם הרב יהודה ברנדש, שהוא חברי ומורי, וזו נקודה, היא נקודה דתית, היא פחות מחקרית, אני חושבת, היא בסוף גם נהיית מחקרית, אבל הנקודה הזאת באמת שאי אפשר, אי אפשר לראות את הסוגיות, ללמוד את הסוגיות האלה מצד לימוד התורה בלי לראות את האגדות. טוב, מדלגת, מדלגת, סליחה. אני רוצה לטעון ששיבוץ אגדה בתוך סוגיה הלכתית, יש בה אמירה חזקה שההלכה יושבת על החיים. ובחיים יש ניואנסים שלעולם לא יבואו לביטוי מלא בכללי ההלכה. והאגדה מנכיחה את החיים האלה ומשחקת את המשחק, ואם יוצרת את המתח, יש הלכה, אוקיי, יש חיים, ובחיים יש איזה סילוב כזה של ניואנסים. אני רוצה לטעום יותר מזה ש... אגב, בכך היא יוצרת איזון, כן? יש לנו את הכללים הנוקשים, אבל יש גם את החיים ואיך זה מתפרט בתוך החיים האלה. אני רוצה לטעום שהאגדה היא סוג של מוזיקה. אפילו מישהו אמר לי רעיון מעניין, שכמו ששירת הלוויים, יש הלכות מקדש, הלכות בית הבחירה, נכון? הלכות המקדש, בין הדברים יש שם מוזיקה. אז המוזיקה הזאת, למה צריך מוזיקה? למה זה משנה? יש הלכות איך מחריבים קורבן, נכון? בשביל מה צריך שינגנו שם לחצוצרות על הקרבת הקורבנות, חלק מהקורבנות לפחות. אז אני רוצה לטעון שהאגדה היא המוזיקה של הסוגיות ההלכתיות, והפרשנות לאגדה היא באמת רחבה, אבל היא לא אינסופית. לאגדה היום יש כללי פרשנות די ברורים, מקצוע ספרות הוא מקצוע משוכלל מאוד היום, יש כללים, ניגודים, מוטיבים חוזרים וכולי וכולי, אני לא אפרק. מאחר ובימים אלה מסיימים בעוד כמה ימים את הדף היומי, את מסכת ברכות, אז דוגמאות שאני אביא הוא רובן ממסכת ברכות, או נשענות באיזשהו דרך למסכת ברכות איתכם. עכשיו, אני רוצה לדבר על סוגיית הזימון וברכה משותפת בפרק שלושה שאכלו, אבל גם לא רק. המשנה קובעת, ואני רוצה לדבר על שתי אגדתות, שבעיניי, בתוך סוגיות הזימון, מה מצטרף לזימון, אני רוצה להגיד דרך ההדגמה שלי אני אנסה להגיד מה הן מוסיפות לסוגיה ההלכתית. אז המשנה קובעת שלושה שאכלו כאחת, חייבים לזמן, והשאלה היא מה זה כאחת? מה מגדיר חבורה לצורך זימון? צורת הישיבה, עצם הישיבה, איך מצטרפים לזימון? בסוגיה באמת יש דעות שונות לגבי האפשרות להצטרף. כדאי לשים לב שיש פה באמת שאלה הלכתית שיושבת על שאלה חברתית. מה זה נקרא ביחד? מה זה נקרא לאכול ביחד? ורואים שלפי המשנה, ביחד זה הסבא. נראה את זה אחר כך. אני מדלגת. אבל באמת, במקטעים שונים, הסוגיה שואלת מה זה אכילה משותפת, שגם חייבים בזימון, ואפשר אחד מברך בשביל כולם. האם התפריט צריך להיות אחיד? האם כולם אוכלים דגן ואחד אוכל ירק? זה נחשב? האם חשוב להקפיד על יחס מספרים מסוים בין הכולם לבין האחד? האם חובה לאכול דווקא דגן, אולי די בכוסית יין? הלכות נקבעות כפי שהן נקבעות, בתוך שאר האגדתות יש שתיים שבעיניי הן משוחחות זו עם זו, ובעצם עם לב הסוגיה. ובצוותא הן מהוות איזושהי מסגרת טובה לסוגיות הטכניות של כללי ההצטרפות לסעודה. אז אני אתחיל דווקא מהאגדה האחרונה מבחינת המיקום שלו בסוגיה, ואני אחזור לראשונה. ינאי מלכה ומלכתה, קריחו ריפתה בעדי אגדי, ומדיקתה לאו לרבנן. זאת אומרת, ינאי המלך ורעייתו אכלו, ישבו בסעודה ואכלו, והסיפור אומר, ודרך אגב, הם גם הרגו את רבנן לפני הסעודה, זאת אומרת, המלך ינאי. שזה נורא מעניין, ואז לא, אבל אם איש לברוך אליה, הוא לא היה מי שיברך להם, למה? כי הם הרגו את כל מי שהיה יכול לברך להם, נכון? שזה מזכיר לי, במחילה, נדמה לי יהודי אלן אמר פעם, שלמה הגרמנים לא מצחיקים? למה היקים? הם לא, אין להם הומור. הם הרגו, מה? הם הרגו את כל האנשים המצחיקים. אז זה ככה, המלך ינאי הרג את כל מי שהיה יכול לברך, אז אין מי שיברך. אז מעניין שאלו עדיין, הוא הרג את כל חכמים, אבל עדיין חשוב לו שתיאמר ברכה על השולחן, שואל את אשתו, אשתו אומרת, אני אביא לך את אחי, אבל תבטיח שתשמור עליו, ואז היא מזמינה את רבי שמעון בן שטח. אז הוא מוזמן לשולחן המלך, והוא מתבקש, אני מדלג פה ללשון שלה, מתבקש לברך, לזמן עבור הסועדים שם, שפשוט תדמיינו, שולחן מפואר, מאכלים כיד המלך, אלא שבמקרה הזה המלך הוא אויבו המושבע של המברך, כן? שהולך עכשיו לזמן בשמו. תחשבו על הצוותא, כן? עוד חבורה של אנשים שאוכלים ביחד, שאין יותר אויבים מושבעים מהדבר הזה, כי הוא רצח עכשיו את כל החברים שלו, והוא עצמו סוג של בטח מסתתר על חייו או משהו כזה. זאת אומרת, מבחינה מהותית, פסיכולוגית, אין פה שום היבט של הצטרפות, במובן של חברות, אחדות, אכילה משותפת, כל מה שהדבר הזה אומר. והדבר הזה מודגש באמת בהערתו הצינית של רבי שמעון בן שטח, על מה בדיוק אני אברך, על זה שינאי אכל משלו. אני חושבת שאפילו יש פה רמז, אולי זה קצת מופלג, אכל, כזו וכזו תאכל חרב. יכול להיות האכל הזה, אחרי שהוא אכל את מה שהוא אכל, אני עוד יכול. טוב, בקיצור, ובסופו של דבר, בן שטח לשיטתו, אם מספיק לשתות יין, ובזה אתם מצטרף, נותנים לו כוס יין, והוא מזמן. וכוחה של הלכה, פסיכולוגיה לחוד והלכה לחוד. אבל עדיין אני חושבת שיש פה דרך הנכחת ההגדה הזאת מקרה קצה של התבננות מעניינת, כלומר, שמצביעה, תשימו לב מה לב הסוגיה. לב הסוגיה הוא מהו שיתוף, מהי אחדות. תמונת ראי לסיטואציה הזאת נמצאת בהגדתה שנמצאת בפרק הקודם, שנוגעת בשאלת ההסבה והיכולת לברך בצוותא. משנה אומרת, היו יושבים כל אחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולם. זאת אומרת, יש פה משהו טכני בצורת הישיבה, הסבה זה עניין של רחבותה, של זמן, של נחורים וכו'. הדברה אומרת, הסבו אם לא הסבו לה. זאת אומרת, רק שהסבו הם יכולים לברך ביחד, ומיד מקשה, אמרה משהו, ורמינו, עשרה שהיו הולכים בדרך. אף על פי שכולם הולכים מכיכר אחד, כל אחד ואחד מברך לעצמו. ישבו לאכול, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכר אחד, מכיכרו, סליחה, אחד מברך לכולם. קטני ישבו, אף על פי שאז תחליטו, רק מספיק לשבת זה בסדר, או שרק מוכרחים הסבא. ואז הגמרא, ואז רבי נחמן בר יצחק אומר, כגון שאומרים, נלך ונאכל לחם. לאכילה הזאת קבעה איזושהי קביעה מראש שהיא, בואו נלך ונאכל במקום פלוני, וזה משמעות של חבורה, של הצטרפות דעתם על מקום אחד, לשבת שם ולאכול שם. ואז מגיעה אגדה, אגדתה על תלמידי רב, אחרי שעסקו בקבורתו, כי נח נפשי דרב, אז לא תלמידיו אחרי, תלמידיו הולכים אחר מיטתו. כשחוזרים משם, אומרים, נזיל ונאכול לחמה במקום פלוני, כן, בנהר מסוים, ואחרי שאכלו, ישבו. וכאן היא באה אליו, נשאלה השאלה. עכשיו רגע, אנחנו נחשבים חבורה לעניין הזה של הזימון? או לא, כי המשנה הוא מלפי המשנה, לא הסבנו. עכשיו, תחשבו גם על הסבא, שזה בני חורין, אנחנו פה באבל על רבנו, לא שייך. מצד שני, התחושה, נדמה שהתחושה שהיא אומרת, אבל אנחנו, אין יותר ביחד מזה, כולנו בני חבורה אחת, מצטערים על מות רבה, מתאבלים עליו, הם לא יודעים את ההלכה, אחד מהם אפילו עשה קריאה נוספת על זה שאיפה רבנו, שהיה פוסק לנו הלכה פה. מכאן לשם מגיע סבא אחד ומזכיר להם שמספיק בזה שאמרו נלך ונוכל במקום פלוני שזה בסדר, זה מספיק לזימון ואכן הם זימנו. אז שוב, מעבר לאותה דוגמה, אולי באמת מעשה לבנות את ההלכה שהפוך הוא מעשה לסתור, מוסיפה אגדה את המוזיקה של הנושא, שהיא מוזיקת העומק של הסוגיות, של מה זה אכילה משותפת, מה זה צוותא, מה זה ביחד, ועומק העניין, כמו שאמרתי, סיפור על חבורה מלוכדת שאבלה על רבה. עכשיו בסעודת ינאי יש היפוך של הסיפור הזה, כי שם יש מראית עין שיושבים, מלך, אולי אפילו, יש להניח אפילו שהסל בו כדרכם אז, אבל על הפנים חסר, העיקר חסר מן הספר, אז יש פה באמת שני מקרי קצה. והשאלה הזאת, זאת אומרת, יש שם איזה, מבחינה הזאת אולי להגדה יש טיפה תפקיד חתרני, זאת אומרת, מה יקבע פה בעצם? המסגרת ההלכתית הטכנית או הפנימיות של הפירוד או אם זה אחדות? שתי אגדות קצה האלה, אולי זה מקרה מעבדה בלשונך, כמו שכתבת בזמנו על האוקימתות, זאת אומרת, יש פה מקרים מאוד מוקצנים של יחד ושל איכות ובטווח שביניהם הגמרא קובעת את ה... זאת אומרת, אגדות תמיד נותנות הרגשה שהכללים אף פעם לא יחסו את שפע הניואנסים שיש במציאות, והתמונה שמתקבלת מצירוף האגדה וההלכה היא תמונה שלמה יותר. אם תרצו, אולי זה כמו הבדל בין ציור שחור לבן, או חד-ממדי, דו-ממדי, כן? לבין תלת-ממדי, ציור מרובה-ממדי וצבעוני. עכשיו, כמה זמן יש לי? מפה המרחב? אני צריכה לסיים? יש לי 10 דקות? מעולה, תודה. אז אני אספיק לרפרף על שתי הדוגמאות. הדוגמה השנייה היא דוגמה לשתיית יין, אני אדלג על היתד שמחברת את זה למסכת ברכות, סיפור על מטרוניתא, כן, שרבי יהודה, אמר לרבי יהודה, פניך דומים למגדלי חזירים ולמלווי בריבית. אמר לה, הימנותא, כאילו לשון שבוע, לדידי, תרוויו אסירן, אסורים משניהם, אסור כמובן לעבוד בריבית וגם אסור לגדל חזירים, אלא 24 בתי כיסא יש לי, לא אכנס להקשר בסוגיה, אני מדלגת אל מה שכנראה המקור לאגדת הבבלי הזאת, שזה אגדה בירושלמי. יש 3 סוגיות יין בירושלמי. איפה? נו, אני קצת... איפה יש סוגיות יין בירושלמי? סתם, תשארו, איפה יש סוגיות יין? שבת, קידוש, פסחים, 4 כוסות ו... שקלים, פורים, ערב פורים אנחנו. 4 כוסות של זה. אז זו סוגיה שחוזרת על עצמה, גם החלק ההלכתי שלה וגם החלק האגדי שלה שעליו אני אתייחס. דוגמה, רבי זרע שאל לרבי יושיע, כמה שיעורן של כוסיות? אז סוגיה הלכתית, מה זה כוס יין, כמה שיעור, מותר מבושל, אסור מבושל, מהו לשתותם בכרך אחד, מהו לצאת ביין של שביעית. מסוג השאלות שההלכה אוהבת, או נוהגת לעסוק מהם, האם היין צריך להיות דווקא יין אדום, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מביאה הגמרא בירושלמי את הסיפור על רבי יהודה ורבי אילאי, שאו שהוא המקור לסיפור בבבלי, או ששניהם מקור קדום אחר. טוב, רבי יהודה ורבי אילאי היה שותה 4 כוסות דלילי פסחא, וחזק ראשי עד חגה. היה שותה את 4 כוסות, אבל אז היה לו כאב ראש, הוא היה צריך לחגור את ראשו מרוב כאב, עד חגה, אני חושבת שיש גרסה שזה עד עצרת, זאת אומרת עד שבועות, האם פסח עד זה עד סוכות או פסח עד שבועות, אבל כאב לו נורא הראש המון זמן. זה הרעיון. זאת אומרת, ליין יש גם אפקט כזה, כידוע. חמתי חגה נטרונה, אפוי נעירין. ראתה אותו נטרונה אחת שפניו מהירות, אמרה לי, סבא סבא, חגה מתלת מילין אית בך. או שאתה, אני תרגם ישר, או שאתה שתו יין, או שאתה מלווה בריבית, או שאתה מגדל חזירים. שימו לב שבסוגיה בברכות יש רק את שני המרכיבים בלי המרכיב של היין. אמר לה, טיפח רוחה דהאית אתה. יש פה אגב התכסחות לא אופיינית למערכות יחסים של מטרונות וחכמים, אבל זה סוגיה אחרת. טיפח רוחה דהאית אתה, חד המנטלת מיליה לבי. אין לי, אני לא עשיתי אף אחד משלושה דברים, אלא אולפני שכיחי. בכתיב, חוכמת אדם תאיר פניו. שזה דבר מעניין, אני למדתי משהו חדש, או חוכמתי, כן, אולפני שכיח לי, גיליתי איזה הלכה או איזה משהו חדש בתורה, וחוכמת אדם תאיר פניו, אז הערת הפנים שהמטרונה, הגויה, האישה הגויה, טועה לחשוב שזה מאיזה משהו חומרי, כמו אכילה מדושנת, או של, לא יודעת, אנשים עשירים מאוד, משהו פיזיולוגי, הוא אמר, לא גברת, את לא מבינה מה חיים שלך כלום, וזה חוכמת אדם תאיר פניו. אין לך בכלל את היכולת לזהות את הערת הפנים שנובעת מהחוכמה, דרך אגב, לא רק למטרונה, סוגיה אחר כך, בהמשך מיד מביאה את הסיפור של רבי אבאו, שהגיע לטבריה, וראו אותו תלמידי רבי יוחנן שאפוי מהירים, אותה לשון, פניו מהירות, אז סיפרו, רצו לרבם רבי יוחנן, ואמרו לו, אתם רואים שזה סיפור ארץ ישראל, כן, אמרו לו, ראינו את רבי אבאו, הוא מצא, רבי אבאו מצא אוצר. זה הדרך שיותר הדרך, לא יגידו מלווה חזה, מלווה ברבית וזה, כן? מצא אוצר, אמר להם למה? אמר, פניו מהירות. אמר להם, אולי הוא שמע תורה חדשה, דילמה אורייתא חדתא שמעתא. הלך לגביו, שאל אותו, איזה תורה חדשה שמעת? אמר לו, תוספתא עתיקתא, גיליתי איזה תוספתא עתיקתא, וקרא עליו חוכמת אדם תאיר פניו. ואותו דבר זה חוזר, הרצף הזה חוזר בשלושת, אמרתי, בשלוש סוגיות היין, בשלושת המסכתות. ומה לומדים? בשביל מה צריך את הסיפור הזה עם המטרונה? דרך אגב, כאמור, לא רק מטרונות מתבלבלות, אלא גם תלמידיו של תלמידי חכמים בתוך בית המדרש. אני חושבת שיש פה אמירה, באמירה הזאת שלחוכמה ולתורה יש אפקט דומה ליין, יש פה איזה, זה מעשה לסתור בעיניי. זאת אומרת, צד אחד, היין מאיר את הפנים, גורם לפנים להיות באמת לשמחה, למתושנות, לזה. מצד שני, אם אתה יהודי רציני, אז גם שתלמד תורה יהיה לך את אותם אפקטים. אז זה... טוב, אני אסיים בקצרה, ממש ברפרוף, בסוגיה במסכת נידה, לא בברכות, למדתי את זה לאחרונה עם הבת שלי, סביב איזה עבודה, ופתאום בזכותה שמתי לב לכמה דברים. המשניות בסוף הפרק השני של מסכת נידה והגמרא שעליהן דנות בשאלות טומאה וטהרה של מראות דמים של נשים. והסוגיות בעצם מציבות איזושהי מניפת צבעים שאמורה להיות המדריך לרב הפוסק אם לטהר או לטמא את המראה. והתנאים והמוראים נחלקים ביניהם לאורך הסוגיות בשאלות של מקור אדם, מראהו, פני עמידה להשוואה, במסבי ספק שונים וכו'. עכשיו, אני מדלגת, לא משנה. מהדיון בין החכמים אנחנו למדים שהתשובה לשתי השאלות האלה, מה מקור אדם ומה הגדרה צבעו, אינן תמיד ברורות, אבל כדרכם בגמרא, הסוגיה מנסה להעמיד עקרונות ברורים גם במקרה הסופי. בסופה של הסוגיה הזאת מופיעות, אני מתנצלת לראש על הפמיניזם בדוגמה הזאת, אבל אני חושבת שזה לא אג'נדאי, למרות שזה לשיטת... הרב מיקי, אבל שכל אחד בא אל האגדה עם עולם הדעות שלו. אני כמעט מתקשה לראות בסוגיה הזאת איך שלוש סיפורי הנשים בתוך סוגיה שלמה הלכתית, שאנשים הם האובייקט, דנים במראות המחילה ובמראות הדמים שלהם, ופתאום הסוגיה מנכיחה שלוש נשים, שהן פתאום הופכות להיות הסובייקט, ויש להם מה להגיד, ובדרכן שלוש הנשים מאתגרות או ככה, אני אספר לכם בקצרה מאוד מאוד. יש שם שלוש אנשים, אחד זה אשתו של רב יהודה, שהיא גם אמו של רבי יצחק. איפרא בורמיז, שהיא דמות ססגונית ומעניינת, אמו של המלך שבור מלכה. ויאלטה, אשת רבי נחמן, שלא מזמן לדף יומי, שמרה 400 חביות של יין. בכל שלושת הסיפורים מאתגרת אישה בדרך זו או אחרת את סמכותו של החכם ואת יכולותיו לשפוט במראי הדמים. אמו של רבי יצחק, אשתו של רבי יהודה, מלמדת שיש דברים שרק אישה יודעת על גופה ושעין חיצונית לא תוכל לראות. עד כדי כך שכשרבי יהודה שומע את אשתו הוא מפסיק לפסוק, הוא אומר, היא צודקת, אני לא יכול לפסוק בנושא הזה. איפרה אורמיז, שעושה קצת מבחן לרבה ב-60 מראות דמים, מוסיפה לבחינה של האלמנט מכשיל, דם של קינים, ורבה מצליח לזהות את מקור הדם הזה, אבל רק במקרה גמור או במסיעת הדשמיים. אבל לא באמצעות הקריטריונים המקצועיים הברורים שהסוגיה העמידה עד עכשיו. והמקרים, במקרה גמור, הנחה עליו איזו השראה אלוהית וסיעת הדשמיים, והוא הצליח לגלות. והמקרה של יאלטה הוא הכי מעניין, בגלל שיאלטה, אחרי שהיא קיבלה פסיקה שמתמת את הדם, היא מתעקשת לקבל סקנד אופיניאן, היא הולכת לחוות, עכשיו זה סותר הלכה המפורשת, שחכם שעשה, אני חבר אורשי להתיר, והיא מתעקשת, כן, נגמר, אז מה, הנה מסיימת, בסדר. אז היא טוענת שהיא ראתה שהרב שפסק לה היה לו דלקת עיניים, אז היא מבקשת דעה נוספת, ואכן מקבלת, ואכן בסוף נתהרת. אז מה מוסיפים, בזה אני מסיימת, מה מוסיפות האגדתות האלה שרק הזכרתי אותה בקצה המזלג ולא נכנסתי לכל הזה? א', מוזיקה של ספק. נכון, פסיקה, פסיקה, הלכה, הלכה, אבל תדעו לכם, יש מקרים לא ברורים, חיים כולם זה מצבי ספק. אז צריך לי, אז א', היא מוסיפה מוזיקה של ספק, וב', היא מנכיחה, ופה סליחה על הפמיניזם, מנכיחה את הגורם הנשי, את נקודת מבט של האישה, יש פה איזו אישה מאחורי המעבדה הזאת. זהו. ואני טוענת לסיום, אני משפט הסיום שלי, באמת, אני טוענת שמי שמסתפק בהלכות ויחמיץ את מה שמוסיפות האגדות עליהם, אז הלימוד שלו וממילא והפסיקה שלו אם מוניעה את זה, יהיה חסר. בבקשה, אל תדלגו על האגדות. אגדיי ולימודי צריכה. תודה רבה.
תודה לך, יוטה. זה היה קצה קצהו של אוסף גדול מאוד של ויכוחים שהיו לנו תוך כדי העבודה. שלושת הדוברים הבאים, כולם ישבו אצלי בשלב כזה או אחר של חייהם. הרב משה רט, כל השיעורים במכון, קצת גם הרב יבץ, ויהיו מוסר יותר ותיק עוד מעידן הפיזיקה שלנו. אז אני מאוד שמח לפגוש אותם פה שוב. הרב משה ידבר קצת על ענייני ההשגחה, זה אחד הנושאים הטעונים בספר השני. הוויכוח הזה מתנהל בינינו כבר גם באינטרנט, ואני חושב שמי שירצה יוכל גם להשלים את זה שם, באתר שלו, באתר שלי, אבל אני רוצה להזמין אותו, הוא איש מכון ידעיה, גמר פה דוקטורט, גם למד אצלנו פה במכון,
בבקשה. יש מדרש ידוע שבתור ילד מאוד הצחיק אותי, מדרש שמתקשר גם לפרשת זכור שאנחנו קוראים השבת. מדרש על, למשל, על ילד שאביו לוקח אותו על כתפיו והולך איתו בשוק, וכל מה שהילד מבקש, אבא שלו נותן לו, אומר, אבא תן לי פירות, נותן לו פירות, אבא תן לי ממתקים, נותן לו ממתקים, ככה הולכים בשוק, ואז הם פוגשים איזה אדם אחד ושואל את הילד, הילד את האיש הזה, תגיד, ראית אולי את אבא שלי? אז שומע את זה אביו ואומר, ככה, אני מרכיב אותך על כתפיי ואתה שואל, ראית את אבא שלי? מיד משליך אותו מכתפיו ובא הכלב ונושף אותו. באופן דומה, בני ישראל הולכים במדבר, הקדוש ברוך הוא נותן להם ענני כבוד, מן וסלב, ואז הם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה מיד ויבוא עמלק ויעניש אותו. שבתור ילד זה באמת נשמע מצחיק, הציור הזה של ילד שרוכב על הכתפיים של אביו, ושואל מישהו, ראית את אבא שלי? אבל מסתבר שהצחוק הזה, יש כאלה שלוקחים אותו ברצינות. הרב בריחי, כמו שהזכיר קודם, אנחנו מכירים כבר שנים, למדתי אצלו פה במכון, למדתי הרבה מהספרים שלו, אנחנו שנינו חברים במכון ידעיה, אבל בנושא הזה של השגחה פרטית אני נאלץ לחלוק עליו בצורה מאוד חריפה. מי שלא מכיר, לא קרא עדיין את הגישה של הרב מיכאל להשגחה פרטית, אפשר לסכם במשפט אחד, כלשונו שלו, עזב השם את הארץ. מה הכוונה עזב השם את הארץ? יש אלוקים, יש הקדוש ברוך הוא מראה את העולם, הוא אכן ניהל את העולם בתקופת התנ״ך, אולי בתקופת חז״ל, התערב, השגיח, חולל ניסים וכן הלאה, אבל בשלב כלשהו החליט להפסיק להתערב בבריאה והסתלק מהעולם. הוא עדיין יודע מה קורה, הוא מודע לכל מה שאנחנו עושים פה, אבל לא מתערב, אלא משאיר לחוקי הטבע לנהל את המציאות. התוצאה של האמירה הקיצונית הזאת, החריפה הזאת, בעצם אומרת שכל מה שקורה לנו זה לא בהשגחה, זה לא מכוון מלמעלה, אין פה איזה יד אלוקית שמנהלת את העניינים, לא ברמת הפרט ולא ברמת הכלל, אלא כל זה חוקי טבע, סטטיסטיקה, מקרה וכן הלאה. כשההשלכה עוד יותר חמורה שנובעת מזה, היא בעצם שהתפילות לא עוזרות, הקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילות. אנחנו יכולים להתפלל ולצור כמה שאנחנו רוצים, הוא לא יתערב. אולי יכולה להיות טובה אולי בתור הודעה, בתור יחס של קרבה, אבל התפילות לא יענו. זו הגישה בהחלט מזעזעת שהרב מיכו מציג בספרים שלו. ומה שאני רוצה להראות עכשיו זה שהגישה הזאת לא רק שהיא מזיקה מבחינת הנזק האמוני שהיא גורמת, אלא שגם אין לה שום דבר למעשה שהיא מתבססת עליו. למה בעצם טוען הרב מיכי שעזב השם את הארץ? למה הוא טוען שאין השגחה, שאין התקרבות אלוקית במציאות? התשובה היא מאוד פשוטה, מכיוון שהוא לא רואה אותה. מסתכל על המציאות, אומר הרב מיכי, ואנחנו לא רואים התערבות אלוקית. רואים טבע, רואים חוקיות, רואים סטטיסטיקה, לא רואים השגחה אלוקית. אז אם לא רואים, סימן ש... טוב, אבל כמובן שהרב מיכי יודע טוב מאוד שלא ראינו אין הראיה. כן, יש הרבה סיבות שיכולות להיות למה אנחנו לא רואים משהו, ובכל זאת הוא קיים. כן, גם את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים. אלא מה? מקדים הרב מיכי ואומר עוד הנחה אחת. נכון שאם יש לנו סיבה טובה להאמין במשהו, אז גם אם אנחנו לא רואים אותו, אפשר להסביר למה לא רואים אותו ועדיין קיים. אבל במקרה הזה, לא רק שאנחנו לא רואים השגחה, לא רק שלא רואים התערבות, גם אין לנו שום סיבה בכלל לחשוב שיש התערבות אלוקית. עצם הרעיון של התערבות אלוקית, אומר הרב מיכי, זה רעיון שאין לו שום בסיס, אין שום סיבה, אין שום... הווה אמינא בכלל לחשוב שיש התערבות אלוקית במציאות. ולכן ממילא, כל ניסיון, מכיוון שגם אין סיבה לחשוב שיש התערבות אלוקית, וגם אנחנו לא רואים התערבות אלוקית, לדבריו, אז ממילא המסקנה המתבקשת שאכן עזב השם את הארץ ואין התערבות אלוקית, אולי פעם הייתה, היום לא. זאת אומרת, אם אנחנו נחלק את הטענה הזאת לשני חלקים, יש לה בעצם מרכיב הנחה אפריורית והנחה אפוסטריורית. ההנחה אפריורית, זאת אומרת, הנחה שאנחנו ניגשים איתה לדברים עוד לפני שבדקנו את המציאות, וההנחה אפריורית הזאת אומרת שהאמונה בקיומה של התערבות אלוקית היא אמונה מוזרה, הזויה, מופרכת, אין לנו שום סיבה להניח אותה אפריורית עוד לפני שבדקנו בכלל. ממילא, מזה נובע שכשאנחנו ניגשים לחלק האפוסטריורי, בודקים את המציאות, אנחנו ניגשים בהרבה יותר ספקנות וחשדנות מאשר אם ההנחה האפריורית שלנו הייתה שונה. ושני הדברים קשורים אחד לשני. אם אני מניח אפריורית שזה כן סביר שיש השגחה, שזה הגיוני, שזה מתקבל על הדעת, אני אקבל הרבה יותר בקלות ראיות לכך. כל מיני דברים שאני יכול לפרש אותם כסימן להשגחה, אני אכן אפרש אותם כאישוש להשגחה. אבל הנה ראש אני עושה מנקודת הנחה שזה אמונה מוזרה שאין לה שום בסיס, אז אני אצטרך מאוד מאוד להתאמץ בשביל באמת להוכיח שאכן יש השגחה והתערבות. לכן שתי ההנחות הללו, ההנחה הפוסטריורית שהיא לא סביר וההנחה הפוסטריורית שלא רואים השגחה, כרוכות אחת בשנייה, כאשר המוקד, בעצם השורש של כל התפיסה שרב מיכי מציג, זו אותה הנחה אפריורית שאין שום סיבה להאמין שאלוקים מתערב במציאות. ולכן את ההנחה הזאת אני רוצה לתקוף עכשיו. אם אנחנו קוראים לספרים בדברים שהרב כתב בספרו, ועוד יותר מזה באתר שלו, שם הוא מתבטא בצורה הרבה יותר חריפה ובוטה, הוא מתייחס שם לאמונה בהתערבות אלוקית כאל משהו הזוי לחלוטין, כאילו מי בכלל יעלה בדעתו שיש דבר כזה התערבות אלוקית במציאות? הוא לא מהסס להשוות את זה למושגים אתאיסטיים כמו קנקן התא המעופף של ראסל, כן? הפילוסוף האתאיסט ברטרנד ראסל אמר שזה כמו שמישהו יבוא וינסה לשכנע אותי שיש איזה קנקן תא שמעופף מסביב לירח. אולי יש, כן, זה שאנחנו לא רואים אותו, זה בגלל שהוא קטן ורחוק, אבל ברור שזה דבר כל כך מוזר שהפריורית נשמע לי מופרך. אז למה שאני אניח שיש דבר כזה, כן? מבחינתו של הרב מיכי, האמונה בהתערבות אלוקית היא מוזרה וחסרת בסיס כמו אותו קנקן תא מעופף, כמו להאמין שיש איזה פיות שקופות שמתעופפות בסביב ולצדק, למה שאני בכלל עלה בלתי דבר כזה? עכשיו, אם מי שהיה טוען את הטענה הזאת, זה היה איזה אתאיסט הארד-קור כזה, איזה ריצ'רד דוקינס ככה, שלא מאמין לא באלוקים ולא בתנ"ך ולא בניסים ולא בשום דבר, אז בנקודת בבותו הייתי אומר, אוקיי, אתה צודק. כשמסתכלים על העולם ובזווית כזו אתאיסטית, אז באמת אתה צודק שהשגחה האלוקית נשמע משהו מוזר, משהו חריג, אני לא הייתי מנסה לשכנע אותך, עד שלא נעבור את השלבים המוקדמים קודם, שיש אלוקים, שהוא ברא את העולם וכן הלאה. אבל הרב מיכי, שאתה תטען כזה דבר, בוא נשאל, נלך לפי הסדר. הרב מיכי, לשיטתך יש אלוקים? כן. הוא ברא את העולם? כן. הוא יכול להתערב במציאות? בוודאי, הכל יכול. הוא התערב בעבר במציאות? בוודאי, מקבלה שכתוב בתנ״ך, הכל הם מקבלים, חולי ניסים, התערב במציאות. הוא מסוגל להתערב בהווה במציאות? כן, בוודאי, אם הוא רוצה, הוא כל יכול. האם הוא מתערב לפעמים, לעתים רחוקות במציאות? גם את זה הרב מיכי לא שולל, הוא אומר, אי אפשר לשאול שספורדית הוא מתערב גם לפעמים במציאות. אוקיי, אז אולי הוא מתערב במציאות קצת יותר מזה? מה פתאום? זה הזוי לגמרי, איך בכלל אתה חושב דבר כזה? סליחה, אם כבר קיבלנו שיש אלוקים, ושהוא התערב בעבר במציאות, ושהוא מסוגל להתערב במציאות, ושהוא גם אולי אפילו יוצא את זה היום, אז למה שהפריורית ההנחה שלו מתערב קצת יותר מזה, תהיה כל כך מופרכת והזויה? בסדר, אולי היא לא מחויבת, בוא נבדוק אם הוא עושה את זה או לא, אבל הפריורית להגיד שזה מופרך והזוי כמו קנקן תה מעופף? למה? מה יותר סביר מלהניח, העמד דבר על חזקתו, כי הרב מיכי אוהב להשתמש בעקרונות הלכתיים בדיונים המחשבתיים, אז יש לנו עיקרון שמקובל בהלכה בהרבה תחומים, העמד דבר על חזקתו. אם אנחנו מסכימים שהחזקה זה שאלוקים בעבר התערב במציאות, ניהל את העולם, אבל עד שלא יוכח אחרת, ההנחה היא שהוא ממשיך לעשות את זה. מי שרוצה לטעון שהוא פתאום הפסיק בתאריך מסוים לא ידוע, עליו חובת ההוכחה. אז שוב, אם זה היה אתאיסט שאומר אף פעם לא היה אלוקים ולא התערב, זה דבר אחד. ברגע שאתה מסכים שיש אלוקים, ושהוא יכול להתערב, ושהוא יתערב בעבר ואולי גם יתערב בהווה, אז אתה לא יכול לבוא ולטעון שהפריורית האמונה הזאת היא מופרכת. אתה יכול להגיד שאני חושב שזה השתנה, אתה יכול להגיד שהיא לא נכונה, אבל אתה לא יכול להגיד הפריורית שהיא מופרכת והזויה כמו איזה קנקן מעופף, כן? ואפשר להגיד, טוב, הגיד הרב מיכי, בסדר, יש גם נבואה הייתה פעם וניסים היו פעם והם הפסיקו, היום אין נבואה וניסים, אז כמו שאת זה השם הפסיק, אולי גם הוא הפסיק להתערב בעולם. אז א', זה שאולי הוא הפסיק, זה עדיין לא אומר שבטוח. יש לנו ספק, נשארים פה עם החזקה, אתה צריך להוכיח, אתה לא מספיק להגיד שאולי. דבר שני, צריך לזכור שגם בתקופת התנ״ך, ניסים ונבואה היו דברים חריגים, זה לא שכל הזמן היו אותם. היו מאות שנים בתקופת התנ״ך שלא הייתה בהם נבואה ולא היו ניסים, אומר המשורר בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. זאת אומרת, זה לא שפעם תמיד היו ניסים, ניסים תמיד היו דברים חריגים, גם נבואה. אבל השלחה, האמונה הפשוטה הזאת שאלוקים הוא מלך העולם וכמלך הוא מנהל את העולם, זה אמונה שמופיעה בפשטות לכל אורך התנ״ך. אלוקים הוא משיב הרוח, מוריד הגשם, כשמישהי נכנסת להיריון, אלוקים נתן להיריון. כשיש יורד גשם ויש תבואה, אלוקים פקד את עמו לתת להם לחם במגילת רות. כל דבר שקורה, אלוקים עושה אותו, כן? יוסף אומר לאחים שלו, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. הנביאים אומרים, בשם השם אני מעלה לכם את מלך בבל ומלך אשור, אלוקים הוא זה שמנהל כל דבר שקורה בעולם. זאת אומרת שהאמונה הזאת שאלוקים מתערב, זה לא איזה ניסים חריגים או משהו כזה, זה חלק מעצם היותו אלוקים, חלק מעצמותו. לבוא ולטעון שפתאום הוא הפסיק את זה, אחרי שכבר הסכמת שהוא קיים ושהוא עשה את זה בעבר, חובת ההוכחה מוטלת עליך. וזה ודאי הפריורית או לפני שבדקנו, זה לא דבר הזוי ומפורך בכלל. אז זה לגבי החלק הראשון, וכבר די בזה כדי לשאול את הטענה הפריורית שהאמונה היא דבר הזוי ומופרך כמו גלקן תלו. אבל יותר מזה, יש לנו עוד סיבות להניח הפריורית שאכן יש השגחה בהתערבות אלוקית. הסיבה השנייה, מעבר לתנ״ך, זה עצם העובדה שגדולי ישראל, רוב מוחלט של גדולי ישראל לאורך הדורות, האמינו בהשגחה הפרטית. הרב מיכי כדרכו אומר, לא מעניין אותי מה הם האמינו, דעתם אינה שווה יותר מדעתי, גם גדולי ישראל יכולים לטעות וכן הלאה. אז פה קודם כל, אני לא מסכים איתו בזה. אני חושב שגדולי ישראל, רבים מהם, הם לא רק אנשים עם שכל חריף, אלא גם אנשים שיש להם אינטואיציות רוחניות, רוח הקודש לפעמים, מה שנקרא אינטליגנציה רוחנית, כמו שיש חוש מוזיקלי, כן? יבוא באדם ויגיד, הקשבתי לבטהובן ובאך, בעיניי הם סתם גרועים. בסדר, אז אתה כנראה חסר לך חוש מוזיקלי, אני מסכים שאתה לא שומע, אבל יש אנשים יותר רגישים, שומעים דברים יותר טוב, ואותם גדולי ישראל, שהייתה להם רוח הקודש, שהיו להם גילויים אלוקיים, הייתה להם אינטליגנציה רוחנית גבוהה, כאשר הם הסתכלו במציאות, הם ראו בהשגחה, הם ראו בתבניות, הם ראו בדברים. עכשיו, יכול להיות שהם טעו, אני לא אומר שכל מה שמישהו אמר זה בהכרח נכון, אבל שוב, אם אתה רוצה שאני אקבל את זה שהם טעו, זה לא מספיק שתגיד לי הם יכולים לטעות. תוכיח לי שהם טעו, תראה לי שהם טעו, אחרת למה שאני אקבל את דעתך על פני דעתם? רק כי יכול להיות שהם טעו, ויכול להיות שאתה טועה. ולכן העובדה הזאת שגדולי ישראל האמינו בהשגחה, גם אם בצורות שונות, גם אם בהיקפים שונים, אם זה על כל פרט, או רק על אנשים מסוימים, או רק על עם ישראל, עדיין העובדה שכולם תפסו את השגחה כקורית במציאות ואפילו פרשו רואים מסוימים במציאות, זה כבר סיבה שגם אם אני לא בשלב הפוסטריורי, אני לא מוכיח שיש השגחה, ברמה הפריורית הופך את האמונה בהשגחה לדבר סביר ולא מופרך. והנקודה השלישית היא הנקודה של האינטואיציות. כן, הרב מיכי אוהב לדבר על אינטואיציות בספרים שלו, לתת להם כבוד ומקום, ומה לנו אינטואיציה יותר רווחת משל האינטואיציה הפשוטה, שהרבה מאוד אנשים בעולם מכירים בה, שאכן יש אלוקים, יש משמעות לדברים שקורים, שאלוקים מתערב בחייהם, מוביל אותם, מדריך אותם וכן הלאה. עד כדי כך האינטואיציה הזאת רווחת שיש פסיכולוגים שטוענים שאין אתאיסטים אמיתיים בעולם. גם אתאיסט שמגדיר את עצמו כאתאיסט, צורות החשיבה שלו במובנים מסוימים מתייחסות למציאות כאל בעלת משמעות, כאל מכוונת וכן הלאה, וידועות האמרות אין אתאיסטים בשוחות, אין אתאיסטים במטוס מתרסק, אדם בשעת סכנה פונה בצעקה אל אלוקים בתוך איזו אינטואיציה עמוקה שזה יכול לעזור. מה אומר הרב מיכי? זה לא אינטואיציות, הוא אומר זה התוצאות של שטיפת מוח, של חינוך דתי, של השפעה דתית, שהשפיעו על אנשים, גמרו להם לחשוב בצורה כזאת, אבל זה לא באמת אינטואיציה שאפשר לסמוך עליה. אני לא מקבל את זה. עובדה היא, כמו שאמרנו, שגם אנשים חילונים גמורים, גם אתאיסטים, הרבה לפעמים חוזרים בתשובה בדיוק בגלל זה, שהם כן מרגישים וחווים את אלוקים ברמה הפרטית שלהם. הרבה סיפורים של חוזרים בתשובה אומרים, אני הרגשתי שיש יד מכוונת בחיים שלי, הרגשתי שדברים קורים לא במקרה, לפי תוכנית וכן הלאה. ואז הלכתי לחפש והגעתי לדת וחדרתי בתשובה. להגיד שכל זה שטיפת מוח וכן הלאה, זה לא מקובל עליי, וכמו שאמרתי, גם אם זה דבר שהוא נובע מהדתות, בואו נשאל את עצמנו למה הדתות צריכו להצלחה כזאת גדולה? למה כל האנשים בעולם עד לעידן המודרני היו דתיים? במידה רבה, כי האמונה הזאת שיש כוח שברא את העולם ומנהיג אותו, היא כל כך פשוטה וכל כך טבעית ולא מופרכת והזויה, שכל האנשים האמינו בה, גם בצורות כאלה ואחרות, בצורה אין אחד או מלאים, אבל האמונה הזאת, האינטואיציה הזאת היא כל כך פשוטה, שהיא מוסכמת ומקובלת על כל העולם, ודאי על כל הדתיים, וגם על הרבה חילונים, וגם על אלה שמתכחשים אליה. לסיכום, החלק הראשון הזה, עד כאן דיברנו על השלב הפריורי. זאת אומרת, לפני שאנחנו בודקים אם אנחנו רואים השגחה והתערבות אלוקית במציאות או לא, אנחנו בודקים האם עצם הרעיון הזה הוא מופרך או לא, וחד משמעית הרעיון הזה, במסגרת ההנחות שהרב מיכי עצמו מקבל, זה לא רעיון מופרך ומוזר. אם מסכימים שיש אלוקים ושהתנ"ך נכון, היו ניסים וכן הלאה, אין שום סיבה להניח הפריורי שזה יתבטל, זה בטח לא רעיון מוזר. כל שכן שגדולי ישראל, שאני מאמין ברוח הקודש שלהם, באינטליגנציה הרוחנית שלהם, לאורך הדורות ממשיכים לאשש את ההשגחה, כולל בימינו אנו. כל שכן שזו אינטואיציה רווחת אצל הרבה אנשים, שאני לא מקבל את הטענה שזה רק שטיפת מוח דתית, זה משהו הרבה יותר עמוק, התחושה שיש יד מכוונת, שדברים לא קורים במקרה. כל אדם שאומר הלוואי שיהיה ככה וככה הוא בעצם סוג של מתפלל. כל אדם שאומר הצדק ינצח בסוף הוא בעצם מאמין שיש השגחה שתוביל לניצחון הצדק. כל הדברים האלה מאוד מאוד אינטואיטיביים, ולכן שוב חובת הוכחה על מי שטוען שזה אמונה מופרכת. עד כאן לגבי הצד הפריורי. אחרי שהראינו שבאמת זו לא אמונה מופרכת, בואו נבדוק האם גם רואים אותה בשטח. בואו נסתכל על המציאות עכשיו הפוסט-טריורית, ונראה האם אנחנו רואים השגחה בפועל. ופה הרב מיכי עושה משהו לגמרי לא הוגן. מה הוא עושה? אומר הרב מיכי, יש חוקי טבע בעולם, ואני עושה דיכוטומיה חד משמעית בין חוקי טבע וסיבות טבעיות לבין השגחה. מבחינתי, הוא אומר, כל דבר שיש לו סיבות טבעיות זה לא השגחה, זה הטבע גרם. מה אני מוכן לקבל בתור השגחה? רק דבר שאין לו סיבה טבעית, שהוא נס גלוי ששובר את חוקי הטבע. רק אם אני אראה דבר כזה, אני מוכן לקבל שיש השגחה. למה זה לא הוגן? כי כשמדברים על השגחה, לא על זה מדברים. יש ניסים, נכון, כולנו מסכימים שניסים גלויים כמו קריאת ים סוף או מטה שנפח לנחש שלא כל כך קוראים היום אם בכלל, אבל לא על זה מדברים שיש השגחה. רוב ההשגחה מתנהלת באופן של ניסים נסתרים, דברים קטנים שהשם מכוון מאחורי הקלעים בלי שאף אחד רואה, ועם כל הכבוד לחוקי הטבע הרי אף אחד לא יושב וצופה בכל מולקולה ומולקולה ביקום לראות אם היא לא זזה באופן קצת חריג, כן? אם הקדוש ברוך הוא יכול בקלות להזיז דברים, תזוזות קטנות, בורג מתרופף שם, איזה רעיון שלא למישהו בראש, משק כנפיו של פרפר באפריקה, ויכול ככה לכוון כל מה שהוא רוצה בלי שירגישו שיש חריגה מחוקי הטבע, כן? ניסים קטנים כאלה שיכולים לקרות, אף אחד לא יכול לשלול אותם, כן? אבל מה? כיוון שהרב מיכי בא כאמור בגישה שעצם הרעיון של השגחה הוא מופרך והזוי, אז מבחינתו, כל דבר שיש לו הסבר טבעי ולו דחוק ולו הסתברותי קטן, הוא לא מוכן לקבל, כן? מבחינתו, שום דבר הוא לא יהיה הוכחה להשגחה עד שהוא לא יראה יד שקופה ענקית שיוצאת מהשמיים ומזהה את הדברים לך ולך. אבל כמו שהזכרתי, לא כך פועל את זה השגחה. אנחנו רואים בתנ"ך שיוסף אומר כאמור לאחיו, לא אתם מכרתם אותי, לא אתם שלחתם אותי כי האלוקים. סליחה, זה לא האחים שלחו אותך, האחים שלחו אותך. כשאנחנו אומרים עוד מעט בפורים על הניסים, כן? על הניסים שעשית עליו אותנו. איזה ניסים? תקראו את סיפור המגילה, אין שם שום נס, הכל אירועים טבעיים לגמרי, כל דבר בחנוכה. היה ניצחון על היוונים, בסדר, נכון שמעטים מול רבים, אבל יש איזה גם הסבר טבעי, הפתיעו אותם, עשו מלחמת גרילה, סיבות פוליטיות, לכל דבר יש הסבר טבעי. כל הרעיון בעצם של פורים, אנחנו כבר מתקרבים לזה, זה בדיוק העניין הזה, התקופה, המעבר מההנהגה של ניסים גלויים להנהגה של הסתר פנים, של ניסים שקורים מאחורי הקלעים לכאורה בסיבות טבעיות, כאשר החוכמה היא לראות גם בזה את יד ההשגחה. אבל אצל רב מיכי אין הסתר פנים, אם אני לא רואה, אז זה לא הסתר, זה לא קיים, זה הסתלק, עזב השם את הארץ, כן? וזה לא הוגן, זה לא הוגן לקחת את ההשגחה ולהפוך אותה לאיש קש, להגיד אם אני אראה יד שקופה ענקית אני מקבל, כל דבר אחר אני לא מקבל, כן? לא על זה אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים בהשגחה, הרעיון של סיבתיות כפולה, שיש לדברים סיבות טבעיות, אבל גם סיבות רוחניות שההשגחה מזיזה את הדברים, זה הרעיון של ההשגחה, כן? עוד דוגמה מהגמרא, מסופר שמען החכם לוי שנהיה צולע, למה הוא נהיה צולע? אז רבי יוחנן אומר, מכיוון שהוא הטיח דברים כלפי מעלה, כן? הוא האשים את הקדוש ברוך הוא, עלית על המרום ואינך משגיח על בניך, באופן שקצת מזכיר פה את הנושא, ולכן מדובר לנו שהוא נהיה צולע. אז שואלת הגמרא, רגע, בגלל זה הוא נהיה צולע, הרי הוא נהיה צולע כי הוא ניסה להדגים לפני רבי קידה של כהן גדול והיקם את השריר או משהו, לכן הוא נהיה צולע. אומרת הגמרא, זה וזה גרם לו. נכון, הייתה סיבה טבעית שהוא נהיה צולע, אבל גם סיבה רוחנית, הרי לא היה מחויב להיות שזה יקרה. אז השם סובב את הדברים, מזיז, תשאיר ככה קצת טיפה שהסיבה הרוחנית גרמה על כך שהסיבה הטבעית אכן תחום. זה הרעיון של השגחה. כך שלבוא ולומר, כל דבר שיש לו סיבות טבעיות זה לא השגחה, הרעיון הזה נובע רק מהשלילה האפריורית שלפי ההתערבות אלוקית היא מופרכת. אם אני לא מניח את זה, אם אני מניח שהתערבות אלוקית היא סבירה, אין לי שום בעיה להגיד שכן, הקדוש ברוך הוא מזיז את הדברים ככה מאחורי הקלעים, בתזוזות קלות שלא מפירות את חוקי הטבע, עדיין חוקי הטבע חיים בתור מסגרת כללית, אני רק מזיז, כמו שהאדם יכול להושיט את היד ולהזיז קצת את התפוח שנופל מהעץ, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא גם יכול להזיז אותו קצת בלי שאנחנו נראה איזה משהו ניכר, כן? עכשיו, מה אנחנו אבל בכל זאת רואים, כן? האם אנחנו מסתכלים על המציאות, נעזור עכשיו את כל הדיון הקודם, כן? האם אנחנו באמת יכולים לעשות איזה מבחן או איזה ניסוי או לראות איזה משהו שכן נראה שיש התערבות אלוקית בעולם? אז באמת, אם אנחנו מסתכל בצורה כזאת, אנחנו נראה שככל שאנחנו עולים מהפרט אל הכלל, כך אנחנו רואים באופן מובהק וברור יותר ויותר השגחה. ברמת הפרט, כל אדם יכול הרבה פעמים בחיים שלו לראות אירועים שממש הוא מרגיש ככה מין כמו צירופי מקרים כאלה, דברים שמסתדרים לו, או כל מיני דברים שאדם שיש לו קצת, כאמור, אינטליגנציה רוחנית, רואה בהם את יד ההשגחה, אבל זה באמת עניין אישי, כן? יכול להיות שאחד ירגיש ככה, אחד ירגיש שלא. אם אנחנו עולים קצת יותר, הרב מיכי אומר, בואו נעשה ניסוי, ניקח שתי קבוצות של חולים, על אחת התפללו, על אחת לא התפללו, ונראה האם התפילה עוזרת, האם אלה שהתפללו עליהם מבריאים יותר מאשר אלה שלא. אלא מה? עשו ניסוי כזה, לא רק ניסוי אחד, אלא רבים, ובלא מעט מהניסויים הללו כן מצאו באמת סמנים מובהקים שאלה שהתפללו עליהם מבריאו יותר. עכשיו אומר הרב מיכי, היו בעיות במתודות של הניסויים האלה. זה נכון שהיו בעיות, אבל הבעיות האלה זה בדיוק בעיות הפוכות, מה הכוונה? הבעיות זה שתפילה מהסוג שבניסוי היא תפילה מאוד חלשה. למה? כי לוקחים בן אדם שלא מכיר את מי שהוא מתפלל עליו, גם החולה לא מכיר את הוא שמתפלל, כדי שלא יהיה איזה הטעיה, ואומרים לו תתפלל עליו בלי שאתה מכיר אותו, בלי שאתה יודע עליו, רק תפילה כזה כצפצוף הזרזיר. ועוד יש בעיה, כן, מי אמר שהחולה לעצמו לא מתפלל לעצמו, מי אמר שהקרובים שלו לא מתפללים לעצמו, יש פה בעיות כאלה שהן גורמות לכך שגם אם לא היינו רואים שום השפעה, היינו רואים סדר, לא ראינו השפעה כי זה לא תפילה אמיתית, זה חיקוי של תפילה. אבל אם אחרי כל המגבלות הללו, שאתה כאילו מחליש פה את התפילה עדיין והרבה מאוד ניסויים, אתה כן רואה השפעות, אז קל וחומר שזה כן מוכיח את העוצמה של התפילה, ודאי במקרים שבהם לא נבדקו הדברים ולא עמד את הקדוש ברוך הוא במבחן וכן הלאה, אז אתה יכול להגיד, למצוא לזה כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, אבל להגיד שלא רואים, רואים, יש עובדה שיש מספיק ניסויים כאלה שרואים בהם שינוי. בואו נעלה רמה אחת יותר גבוהה, לא ניסוי על איזה קבוצה קטנה של אנשים, אלא סטטיסטיקה. האם אנשים דתיים, מאמינים, הם סטטיסטית, יש להם יתרון בבריאות או בהחלמה או באורח חיים על פני אנשים לא דתיים, כן? אם יש השגחה והשגחה גורמת לאלה שצדיקים, אז אולי הם מצפים לראות הבדל כזה. התשובה היא שבניגוד לניסויים, שיש כאלה שהצליחו ואלה שלא, פה אין ספק. הרבה מאוד מחקרים, גם בארץ וגם בעולם, מראים הבדלים חד משמעותיים בעשרות אחוזים בין הנתונים של קבוצות דתיות לקבוצות לא דתיות. אני אביא רק בקצרה כמה דוגמאות לזה. מחקר שנעשה פה בארץ על קיבוצים, נבדקו בו, לאורך 16 שנה נבדקו נתוני התחלואה והתמודה ב-22 קיבוצים, חציים דתיים, חציים חילונים, בשיעור התמותה ממחלות לב הקיבוצים החילונים היה גבוה ב-93% בהשוואה לקיבוצים הדתיים. שיעור התמותה בקרב חולים שסבלו מגידולים היה גבוה ב-67%, כן? לא תגידו איזה משהו זניח, כן? עוד מחקר אחר ב-2005, דתיים מאריכים ימים יותר מאשר חילונים, הסיכוי למות בטרם עת בישובים דתיים למות יותר ב-30%, וכן הלאה, וכן בין הולכים לבית כנסת לבין אלה שלא הולכים, אחוז התמותה היה גדול ב-75% אצל אלה שלא הולכים מאשר אצל אלה שכן הולכים, וכן הלאה, זאת אומרת, סטטיסטית, יש הבדלים בין דתיים לחילונים, נקודה, בהרבה מאוד מדדים, בריאות הנפש, בריאות הגוף וכן הלאה. עכשיו יבוא הרב מיכאל ויגיד, יש לזה הסברים טבעיים, זה בגלל הקהילה, בגלל ה... לא יודע מה, אחלה וכן הלאה. בסדר, יכול להיות שזה גם הסברים טבעיים, אבל מה אתה מצפה כבר לראות? אם אנחנו מסכימים שזה לא מופרך אפריורית שאלוקים יתערב גם בצורות שנראות טבעיות, אז מה הבעיה? שיהיו לזה הסברים טבעיים, נכון? אבל ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. שוב, רק אם אתה שולל לראות את הידיעה הזאת כמופרכת, אתה לא תקבל את זה. ואם אנחנו עולים עוד יותר מזה, כבר לא קבוצות, אלא על עם ישראל כולו, אני לא יכול להבין מה, איזה השכחה, איזה רעה יותר צריך מאשר כל הסיפור סביב הקמת מדינת ישראל, כל האירועים של, של הקמת המדינה, קיבוץ הגלויות, הניצחונות במלחמות, פעם אחרי פעם, גם מעטים מול רבים, קליטה של הגליה מכל רחבי העולם, ההפרחה של השבבה, וכל זה באופן שגם תואם במידה רבה מאוד לנבואות שהתורה עצמה אמרה לפני אלפי שנים, כן? מה צריך לכאורה יותר מזה? מה זה פחות מאשר אותו ילד שרוכב על כתפיו של אביו ושואל איפה אבא, כן? מה אני צריך להאמין? שאלוקים הבטיח לפני אלפי שנים שהוא יקבץ את נדחי ישראל ויחזיר אותנו לארצנו וכן הלאה, אז, ובאמת הוא עשה את זה כי זה מה שקורה? או שאני צריך להאמין? לא, הקדוש ברוך הוא אומנם הבטיח את זה, אבל מתי שהוא התחרט, עזב את הארץ, אבל במקרה ולמזלו הרב, איכשהו הדברים קרו בגלל שעם ישראל שמר אמונים לארצו, ואז התגלגלו הדברים שבמקרה הנבואות התגשמו בלי שהקדוש ברוך הוא יתערב. למה אני צריך לחשוב דבר מוזר כזה, כן? בספר שלו על האבולוציה, אלוהים משחק בקוביות, הרב מיכי מבדיל, חמש דקות, מבדיל בין סבירות להסתברות. הוא אומר שמה, נכון שמבחינה הסתברותית יש נניח סיכוי של 1 למיליון שהאבולוציה תקרה. אז הוא אומר, טוב, אם 1 למיליון זה מספיק, גם סיכוי של 1 למיליון יכול לקרות פעם. אומר הרב מיכי, כן, אבל מה יותר סביר, שיתממש סיכוי של 1 למיליון במקרה, או שיד מכוונת עשתה את זה? אם יש לי אפשרות אפריורית סבירה שיד מכוונת עשתה את זה, זו אפשרות שאני אבחר. אותו דבר גם פה, יכול להיות שיש איזו הסתברות של 1 למיליון, לא יודע כמה, שבאמת עם ישראל מכל העמים הוא זה שישרוד בגלות ויחזור לארצו ויביא את השממה מה שעם אף אחר לא עשה קודם, וכל העמים גם שתקו איתו פעולה, כן, כל העמי ערב יפסילו בכוונה כדי שתתגשם הנבואה ולא ישבו את הארץ כדי שיהיה לו מקום לחזור. יש סיכוי של 1 למיליון שזה יקרה הסתברותית, בסדר, אבל מה יותר סביר, שזה קרה במקרה או שזה קרה מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ ואכן יפשו את נבואתו, כן? ואפשר להביא עוד דוגמאות ממלחמת המפרץ שנפלו שנפלו טילים ומקום מאות הרוגים והרוגים בודדים וכן הלאה, אבל לא, הרב מיכי אומר שאם נחשון וקסמן מת והטילות לא עזרו, אז סימן שטילות לא עוזרות, נקודה. אני באמת לא יכול להבין את הסבירות שמאחורי הגישה הזאת. בקיצור, אני אסכם את הדברים. ראינו שהגישה של הרב מיכי נובעת בעיקר מההנחה הפריורית שלו, שעצם המושג של התערבות אלוקית הוא מופרך והזוי ולא מתקבל על הדעת. ראינו שהטענה הזאת הפריורית היא לא נכונה, גם מהתנ"ך, גם מחכמי ישראל, גם מהעדות הרופאות, עצם הרעיון של התערבות אלוקית הוא הגיוני וסביר ומתקבל על הדעת. ממילא אין לי שום סיבה להציב איזה רף גבוה כזה שרק אם אני אראה יד שקופה מן השמיים, אני אאמין שיש התערבות אלוקית. אני בהחלט יכול לקבל את זה, את הנתונים שראינו, בין אם זה מה שאני מרגיש באופן אישי, בין אם זה בניסויים של התפילה, בין אם זה סטטיסטיקה, וכל שכן שהוא מדובר על עם ישראל, הקמת המדינה וכל זה, אלה ראיות מוצלחות מאוד לכך שהשם לא עזב את הארץ, השם ממשיך לנהל את העניינים, ואין סיבה להתעקש דווקא על איזה משהו על-טבעי באופן מובהק כדי לקבל את זה. חובת ההוכחה מוטלת על הרב מיכי אם הוא רוצה לטעון שהשם עזב את הארץ, אלא אם כן הוא יחזור ויטען שאף פעם השם לא היה בארץ, אבל אז זה כבר באמת חורג מהגבולות שאני חושב שהוא רוצה לחרוג מהם. ואני רק אומר שהגישה הזאת של הפתאום ספקנות קיצונית כזאת, לא רק שהיא בעייתית בהקשר הזה, אלא שגם נוטה מטבעה ללכת ולהתרחב הלאה. אם אני לא מקבל שום דבר שלא מוכח אמפירית ומדעית, אז גם עצם האמונה שלי במעמד הר סיני, בקיומו של אלוקים, במקורבות להלכה, גם הם ילכו ויתפוררו עם הזמן. ולכן לא רק שהגישה הזאת, כמו שאמרתי, אין לה שום ביסוס מעבר לאיזו תחושה אישית, היא גם מסוכנת ומזיקה, ומן הראוי באמת לצאת נגד הגישה הזאת ולהשתדל להראות למה אין סיבה לקבל אותה. עד כאן.